שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ט, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף קמ"ט עמוד ב'. היום יש לנו שני נושאים עיקריים. העמוד הראשון יעסוק באיך עושים קניין שכיב מרע, כלומר חוץ ממתנה, איזה עוד סוגים של העברת בעלות הם פועלים כקניין שכיב מרע. הנושא השני יהיה כמה קרקע הנותן צריך להשאיר לעצמו בשביל שזה לא יהיה קניין שכיב מרע. לא נחזור כרגע על מה זה קניין שכיב מרע, בשביל זה כדאי לשמוע את השיעור לפני שני דפים. אז הנושא הראשון זה איך נותנים מתנת שכיב מרע, כשהדרך הרגילה להעביר את המתנה זה על ידי נתינת מתנה. אז דבר ראשון נראה את הדיון על ניסוחים שונים של העברת המתנה, אחרי זה נראה על עוד דרכים להעביר בעלות שלא במתנה. אז נקפוץ לשתי שורות לפני סוף קמ"ח עמוד ב'. אומר רב ששת, כשהשכיב מרע אומר שהוא נותן מתנה, הוא צריך להשתמש בלשון שהמשמעות שלה היא מתנה. לכן הוא יכול לומר שהוא פשוט נותן במתנה, אבל הוא גם יכול לומר את הלשונות הבאים, שהשני יטול, יזכה או יחזיק, גם אלו הם לשון מתנה. אז זה ברור, אבל הגמרא שואלת מה עם הלשונות הבאים, יהנה בהם, יראה בהן, יישען בהן, האם הוא התכוון שהוא יכול רק להשתמש בהם, או שהוא התכוון שזה יהיה שלו וממילא הוא יהנה מהנכסים, הוא יראה בנכסים, הוא יישען על הנכסים, בלשונות האלו הגמרא נשארת בתיקו. אז זה לגבי הלשונות, ועכשיו משורה 8 לפני סוף קמ"ח עמוד ב' ועד ממש השורה האחרונה בקמ"ט עמוד א', נעסוק בסוגים שונים של העברת בעלות על כל הנכסים, ונשאל האם גם בזה, כיוון שהוא נתן את כל הנכסים, זה הופך את זה למתנת שכיב מרע והוא יכול לחזור בו, או שבמקרים האלה, כיוון שלא מדובר במתנה, אלא בסוגים אחרים של העברת בעלות, כמו שעוד רגע נראה, אולי הוא לא יכול לחזור בו אפילו אם הוא נתן את כל הנכסים, כי זה לא ייחשב מתנת שכיב מרע. אז על מה אנחנו מדברים? אז קודם כל יש כמה מקרים שהגמרא שואלת עליהם והם יישארו בתיקו. אם הוא הקדיש את כל הנכסים או הפקיר את כל הנכסים או שהוא נתן לעניים את כל הנכסים, אז האם גם פה כמו במתנה אנחנו אומרים שהוא רק עשה את זה כי הוא הולך למות ואם הוא יחיה הוא רוצה לחזור בו? כי הרי סוף סוף הוא דואג לעצמו יותר מאשר ההקדש או עניים או כל אלו שהוא נתן להם בהפקר, או שלא, כיוון שפה הוא עשה מעשה טוטלי שהוא מראה בזה שהוא לא רוצה את זה בכלל כמו להפקיר, או כיוון שהוא עשה מעשה שהוא לשם שמיים כמו צדקה או הקדש, או שהוא מפקיר לכולם, גם זה לשם שמיים, אולי הוא מתכוון שזה יחול גם אם הוא יחיה, בזה הגמרא נשארת בתיקו. אז זה שלושת הפעולות הראשונות. הדבר הבא זה מחר. אנחנו בשורה הרביעית בקמ"ט עמוד א', שואלת הגמרא, שכיב מרע שלא נתן, אלא מחר את כל הנכסים שלו, האם גם פה אנחנו אומרים שהוא מחר רק בגלל שהוא הולך למות, כי הרי אדם סתם לא מוכר את כל הנכסים שלו פתאום באמצע החיים, אלא הוא עשה את זה למשל בשביל להקל על היורשים שלו שהם לא יצטרכו למכור אחר כך, ואז ממילא כיוון שהוא עשה את זה רק כי הוא הולך למות, אז הוא כן יוכל לחזור בו, או שלא, כיוון שפה הוא קיבל תמורה, אז גם אם הוא יחיה, יש לו את הכסף, אז אולי הוא יתכוון שזה יחול בכל המקרה. אז פה רב יהודה אמר בשם רב לפעמים שהוא חוזר בו ולפעמים הוא אמר שהוא לא חוזר בו. והגמרה מסבירה שזה תלוי. אם הוא מכר את כל הנכסים והוא השתמש בכסף בשביל לפרוע חובות, זה אומר שהוא פשוט באמת היה צריך את הכסף, הוא רוצה לסגור חובות לפני שהוא מת, וזה דבר שהוא מתכוון לעשות גם אם הוא יחיה. כי הרי את הכסף הזה הוא יצטרך לתת ואז הוא לא חוזר בו. אבל אם הוא מכר את כל הנכסים והכסף יושב אצלו בבית והוא לא משתמש בו, זה אומר שהוא מכר רק בגלל שהוא הולך למות, כי זה לא כסף שהוא צריך, ואז ממילא זה כן מתנת שכיב מרע והוא כן יכול לחזור בו. אז זה לגבי מחר. ועכשיו פעולה האחרונה של העברת בעלות זה קניין עודתה. אנחנו בשליש העליון של עמוד א', נסביר את הסוגיה הזאת לפי התוספות, רשב"א מפרש את זה אחרת. אנחנו רגילים שאדם בריא בשביל שהוא ימכור משהו צריכים לעשות מעשה קניין. אבל פה הגמרא מחדשת שגם באדם בריא יש סוג של קניין שנקנה על ידי דיבור פיו. וזה קניין עודתה מלשון הודאה, שזה אומר אם לרובן יש חפץ שהוא באמת שלו, אבל הוא מודה בפני עדים, כך לפי קצות החושן, שהחפץ הזה שייך לשימון, אז מאותו רגע זה הופך לשל שימון. כלומר, בהודעת פיו הוא עשה קניין. וזה קניין שעובד על קרקע, על מטלטלין, אפילו על כסף. זה קניין עודתה. עכשיו שואלת הגמרא, אדם שהעביר את כל הנכסים שלו על ידי קניין עודתה, אז האם גם פה אנחנו אומרים שזה כמו כל מתנה, וכיוון שהוא נתן את כל הנכסים אז הוא עושה את זה רק כי הוא הולך למות, אז הוא יכול לחזור בו? או שפה זה קניין שיש לו כוח מיוחד, הרי הוא הצהיר שזה שייך מעכשיו למישהו אחר, וזה גורם לזה שגם אם הוא יחיה, הוא לא יוכל לחזור בו. אז זה השאלה של הגמרא, והגמרא מביאה ראיה מסיפור שהוא מהשליש העליון ועד סוף העמוד, שמשם אנחנו נוכיח שזה לא נחשב מתנת שכיב מרע וממילא הוא לא יכול לחזור בו. לפני שנראה את הסיפור עצמו רק נסביר איך נוכיח משם, אנחנו נראה בסיפור שגר לא יכול להקנות לבן שלו במתנת שכיב מרע, עוד רגע נגיד למה, אבל הוא כן יכול להקנות לו במתנת עודתה. אז אנחנו רואים שעודתה זה לא נחשב מתנת שכיב מרע אלא מתנת בריא, אפילו שהוא נתן את כל הנכסים, לכן נלמד מכאן שהוא גם לא יוכל לחזור בו. אז זה המסקנה של הגמרא, עכשיו נפרט קצת את הסיפור עצמו, יש פה סיפור על איסור שהוא בא לאחת מהבנות של שמואל כשהם נשבו, כשהוא היה גוי, היא התעברה ממנו ואחרי זה איסור התגייר לפני שהתינוק נולד. אז התינוק שאחרי זה נהיה רב מרי, הורתו שלו בקדושה, כי איסור היה גוי, ולידתו בקדושה, כי איסור כבר היה יהודי. בכל אופן איסור הוא גר, וגר לא מוריש לילדים שלו. עכשיו הגמרא אומרת שכיוון שהוא לא מוריש לילדים שלו, הוא גם לא יכול לתת להם כמתנת שכיב מרע. למה? כמו שראינו בשני הדפים האחרונים, יש קשר בין מתנת שכיב מרע לבין ירושה. בקוף ממזיין אמרנו שלומדים את זה מהפסוקים של ירושה. בקוף ממחד למדנו מזה הרחבה לדין של שכיב מרע, שכמו שאפשר להוריש מלווה בעל פה, אז גם אפשר לתת מתנת שכיב מרע מלווה בעל פה. עכשיו אנחנו רואים שיש גם צמצום של הדין של שכיב מרע בגלל אותו קשר לירושה, שכמו שגר לא יכול להוריש לילדים שלו, הוא גם לא יכול לתת להם מתנת שכיב מרע. ועכשיו, מה הסיפור עצמו? אז לאיסור היה 12,000 זוז שהוא הפקיד אצל רבה, ואיסור נטה למות, וכיוון שהוא לא יכול להוריש לרב מרי, אז ברגע שהוא ימות, מי שזה אצלו, הוא יתפוס את הכסף, וזה יישאר אצל רבה. אז הוא רצה לתת לבן שלו רב מרי את הכסף כמתנה. אבל רבה מצידו לא רצה שאיסור יקנה לבן שלו, כי הוא רצה בעצמו לתפוס את הכסף. אז רבה אמר שלאיסור אין איך להעביר לבן שלו את הכסף. כי במשיכה הוא לא יכול, כי הכסף לא כרגע אצלם, להקנות על ידי קרקע הוא לא יכול, כי לאיסור לא היה קרקע, לעשות את זה במעמד שלושתם הוא לא יכול, כי רבה לא יסכים לבוא למעמד שלושתם, לעשות את זה בחליפין הוא לא יכול, כי אי אפשר להקנות כסף בחליפין, ומה שמעניין אותנו זה שלעשות את זה בקניין שכיב מרע הוא לא יכול, כי גר לא יכול להקנות לבנים שלו גם במתנת שכיב מרע. אז זה מה שרבה אמר, אבל אז שאל רביקה ברי דרב עמי, נכון, הוא לא יכול בכל הדרכים האלו, אבל הוא כן יכול על ידי קניין עודתא, כלומר פשוט שיודע שזה שייך לבן שלו, ובאמת איסור שמע שהוא יכול לעשות את זה, וזה מה שהוא עשה, ורב הכעס שהם לימדו אותו את השיטה הזאת. בכל אופן ראינו כאן שקניין שכיב מרע הוא לא יכול, אבל קניין עודתא הוא כן יכול. אז מכאן שקניין עודתא זה לא נחשב מתנת שכיב מרע, אז מצד אחד זה כולה שגר יכול לעשות את זה לבנים שלו, אבל מצד שני זה חומרה ששכיב מרע שמקנה על ידי קניין עודתא לא יוכל להתחרט, כי זה נחשב כמתנת בריא ולא נחשב מתנת שכיב מרע. ועכשיו אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', אנחנו עוברים לנושא חדש לגמרי, זה ייקח אותנו עד אמצע קופנון עמוד א'. אמרנו בקוף ממבב עמוד ב' שאדם שלא נתן את כל הנכסים אלא ישאיר לעצמו משהו, אז ממילא זה מראה שהוא חושב שהוא כן יחיה, לכן הוא משאיר לעצמו משהו, ואז זה לא נחשב מתנת שכיב מרע, כי הוא לא נתן את זה על דעת זה שהוא הולך למות, ממילא הוא לא יכול לחזור בו. עכשיו הנושא שלנו זה מה וכמה הוא צריך להשאיר לעצמו בשביל שזה לא יחשב מתנת שכיב מרע. אז לכאורה, אם נדייק במילים של המשנה, כתוב בדיוק מה צריך. מצד אחד צריך שזה יהיה דווקא קרקע ולא מטלטלין, מצד שני מספיק שהוא ישאיר כלשהו, ואין כמות מסוימת. אבל בכל זאת, הגמרא מביאה עכשיו ממוראים שהם הבינו את המשנה אחרת. קודם כל, רב יהודה בשם רב אומר שזה לא כלשהו, אלא דווקא אם הוא השאיר לעצמו כדי פרנסתו, ורב ירמיה בר אבא אומר שזה גם לאו דווקא קרקע, אלא גם מטלטלין. ורבי זרע מסביר את שניהם, והוא אומר הרי מה המטרה? שהוא השאיר לעצמו משהו בשביל שהוא יוכל לחיות עם זה. לכן ממילא מאוד מובן שצריך שישאיר לעצמו כדי פרנסתו ולא פחות, ומצד שני שלא צריך דווקא קרקע אלא גם מטלטלין, העיקר שיש לו ממה לחיות. זה מראה שהוא חושב שהוא הולך לחיות. אז זה רב יהודה בשם רב, ורב ירמיה בר אבא ורבי זרע מסכים איתם. אבל רב יוסף אומר, הרי זה לא מה שכתוב במשנה, הרי במשנה כתוב דווקא קרקע ואפילו כלשהו. אז עונה הבאי לרב יוסף, אני אביא לך עוד מקרים שבהם כתוב קרקע וכלשהו, וגם שם אמרנו שזה לאו דווקא קרקע ולאו דווקא כלשהו. אבל את שני המקרים שהבאי הביא, רב יוסף ידחה ויאמר, אי אפשר ללמוד משם למשנה שלנו, שגם אצלנו המשנה לא התכוונה ברצינות דווקא לקרקע ואפילו כלשהו. אז לכן בסוף נשאר עם קושייה, איך אתם אומרים שזה לאו דווקא קרקע ולאו דווקא כלשהו. אז אנחנו שש שורות לפני סוף עמוד ב', המקרה הראשון של הבאי, ששם כתוב קרקע וזה לאו דווקא קרקע. בסוף פרק ג' בפאה, משנה ח' וט', יש שלושה מקרים שבהם כתוב קרקע כלשהו. אחד מהם זה הדין שלנו של שכיב מרע, שזה מאוד דומה למשנה שלנו. אחד מהם זה אדם שכתב נכסיו לבנים שלו ולאשתו נתן קרקע כלשהו. זה דין שהזכרנו בדף קוף למד ב', והמשנה האחרונה זה אדם שמכר את הנכסים לעבד שלו. אז כרגע אנחנו נתייחס למשנה האחרונה. אם אדם מוכר לעבד שלו נכסים, העבד לא קנה, כי עבד לא יכול לקנות נכסים, כי מה שקנה עבד, קנה רבו. אבל אם הוא מוכר לו את כל הנכסים שלו, והרי גם העבד הוא חלק מהנכסים שלו, אז יוצא שבאותו שטר הוא גם הקנה לעבד את עצמו והוציא אותו לחירות, וגם הקנה לו את שאר הנכסים, ואז העבד יהיה בן חורים וגם יקנה את שאר הנכסים. אבל אם הוא מכר לו את כל הנכסים שלו, חוץ מחלק מהם, כך הוא אמר, אפילו חלק קטן, אז אנחנו יכולים להניח שהוא התכוון שאותו עבד הוא החלק שאותו הוא לא מקנה. כלומר, הוא בעצם לא הקנה את העבד לעצמו, ואז ממילא העבד עדיין עבד, והוא גם לא יכול לקנות את שאר הנכסים, והבעלים סתם רצה לשגע אותו. זה דעת רבי שמעון. תנקמה אומר שלא רק אם הוא אמר חוץ מחלק מהנכסים, אלא גם אם הוא אמר חוץ מאיזושהי קרקע מסוימת. והוא לא אמר חוץ מהעבד, אנחנו מניחים שכיוון שהוא לא מכר את כל הנכסים, אלא אמר חוץ מקרקע מסוימת, הוא גם התכוון חוץ מהעבד המסוים. ואז גם כאן הוא לא מכר את העבד לעצמו, והעבד עדיין עבד ולא קנה כלום. אז זה דעת הנקמה, ועל זה אמר רב דימי בר יוסף בשם רבי אלעזר בשורה הראשונה בקופנון, שלא רק אם הבעלים השאיר לעצמו קרקע, אז הוא לא מכר לא את הקרקע ולא את העבד, אלא גם אם הוא השאיר לעצמו מטלטלין, הוא לא מכר לא את הקרקע ולא את העבד. זה נקרא עשו מטלטלין שיור אצל עבד. אז הנה אנחנו רואים מקרה שזה שכתוב קרקע זה לאו דווקא קרקע. אבל דוחה רב יוסף, אתה לא יכול ללמוד מאותה משניות בפה. שמה במשנה לפני אותם מקרים שהזכרנו, יש דין של רבי עקיבא, שהוא אומר שעל קרקע כלשהו מביאים פאה ועוד דינים שאפשר לעשות בקרקע כלשהו, אז כיוון שהוא כבר הזכיר את המושג קרקע, אז כבר במשניות אחרי זה גם הזכירו קרקע, למרות שאולי בחלק מהם לא צריך דווקא קרקע. אז שמה זה מובן שזה לאו דווקא, אבל אצלנו בבבא בתרא אין למשנה שום סיבה לכתוב קרקע אם לא באמת צריך קרקע, אז כנראה שכאן זה קרקע בדווקא. אז זה היה לגבי מה שכתוב קרקע. עכשיו לגבי מה שכתוב כלשהו, עוד פעם הבאים מביא מקרה שבו כתוב כלשהו והוא יגיד שזה לאו דווקא, ורב יוסף ידחה את זה. אז אנחנו בשורה התשיעית בקופנון, הבאים מביא משנה בחולין לגבי ראשית הגז. ראשית הגז זה אחד ממתנות כהונה שצריך לתת לכהן, נותנים את הצמר הראשון שאדם גוזז מהצון שלו לכהן, ולפי בית הלל המינימום שממנו צריך לתת זה אדם שהולך לגוז 5 רחלות, ויש גם שיעור מינימום של כמה צמר הוא יכול להוציא מאותם 5 רחלות בשביל שהוא יתחייב במתנת ראשית הגז. רבי דוסא בן ארקינס אומר שצריך שיהיה 1.5 מנה של צמר מכל אחת מהרחלות בשביל שהוא יתחייב, וחכמים אומרים שמספיק כלשן, אבל רב מסביר שהם לא באמת התכוונו לכלשן, אלא 1.5 מנה לא לכל אחת ואחת מהרחלות, אלא לכולם ביחד, בתנאי שכל אחת נתנה 1/5 מהסכום הזה. אז רבי דוס אומר 1.5 מנה לכל אחת, וחכמים אומרים 1.5 מנה בסך הכל. אז הנה אנחנו רואים שהם השתמשו בביטוי כלשן, ובכל זאת זה לא הכוונה כלשהו, אלא באמת יש שיעור. אז מכאן הבא הם מביא ראיה גם למשנה שלנו לגבי שכיב מרע שקרקע כלשהו זה לאו דווקא כלשהו. אבל רב יוסף דוחה גם את זה ואומר שמה כיוון שרבי דוסה אמר שיעור גדול של 1.5 מנה לכל אחת, חכמים רצו להגיד מה פתאום זה הרבה יותר קטן מזה, לכן הם השתמשו בביטוי כלשהו. אבל באמת הם לא התכוונו לכלשהו ממש, אלא רק רצו לומר שזה הרבה יותר קטן. אבל אצלנו במשנה אין מישהו שחולק ואומר יותר, אז כיוון שהשתמשו בביטוי כלשהו, כנראה שהכוונה באמת לכלשהו. אז נשארנו עם קושיית רב יוסף על האמוראים שאמרו שהמשנה לא התכוונה לקרקע ולכלשהו בדווקא. אז בזה הגענו לאמצע קופנון עמוד א', נסכם מהר את מה שראינו היום. ראינו בהתחלה ניסוחים שונים של המתנת שכיב מרע, ואמרנו שגם הם עובדים, אבל ניסוחים שהם כמו יהנה בהם, בזה נשארנו בטייקו. אחרי זה דיברנו על סוגים שונים של העברת בלות, האם גם בזה אומרים שזה מתנת שכיב מרע והוא יכול להתחרט, לגבי הקדש, הפקר ונתינה לעניים נשארנו בטייקו, לגבי מחירה אמרנו שתלוי אם הוא השאיר את הכסף אצלו ישתמש, ולגבי הודעתה אמרנו שזה לא מתנת שכיב מרע. אחרי זה בעמוד ב' אמרנו שבמשנה הוא צריך להשאיר לעצמו קרקע כלשהו, אבל האמוראים אמרו שזה לאו דווקא קרקע ולאו דווקא כלשהו. רב יוסף הקשה על זה מהמשנה שזה מה שכתוב, והבאי הבילו מקרים שבהם קרקע זה לאו דווקא קרקע, זה לגבי מי שמוכר את הנכסים שלו לעבד, וכלשהו זה לאו דווקא כלשהו, זה לגבי ראשית הגז. אבל את שניהם רב יוסף דחה ואמר ששם זה באמת לאו דווקא כלשהו, אבל אצלנו לכאורה זה כן דווקא כלשהו. כל טוב.